סתם, אבל זה מחוץ לנושא באמת. ואמר, ויגדל השם את שלמה למעלה. הוא כבר ידעת, ריבוי שימושם, מעלים בקודש ולא מורידים. ועל דרך זו אומרים גם בשפלות המחשבה, וכאשר האדם פונה במחשבתו כלפי דבר פחות מאוד, אומרים שהוא ירד. ואם פנה במחשבתו כלפי דבר נעלה ונכבד, אומרים, עלה. כן. ולפי שאנחנו מקהלות בני האדם, בשפל השפלים במקום, כן, כלומר, כדור הארץ זה המקום הכי נמוך שיכול להיות. אין יותר נמוך מכדור הארץ. כי הוא עומד במרכז העולם. הוא עומד במרכז העולם. זאת אומרת שכל דבר נופל אל כדור הארץ. כן, זה המקום הכי נמוך שיכול להיות.
מה קרה במרכז העולם?
לפי האסטרונומיה של אז, כן, ימי מינו ככה. כדור הארץ נמצא במרכז ממש. זאת אומרת, יש מרכז ההוויה, שכלפיו כל דבר נופל. אז אם כן, המטה שבמטה זה המרכז.
מרכז ההוויה הפיזית?
הפיזית, כן.
וכיום לפי השיטות?
היום זה שטויות, יודעים שזה שטויות.
אבל מרכז ההוויה הרוחנית?
לא, אתה יכול להגיד שבנפש האדם ככה מתייחסים לזה. כן? אבל למה אנחנו לרדת על הארץ, למרות שהארץ אינה דווקא למטה? זה לשם בני אדם. ככה אנחנו חווים את זה. הרי גם היום, אפילו אנשי מדע בטכניון, שיודעים את האמת הפיזיקלית על מערכת השמש, אומרים שהשמש זרחה ושקעה. הם אומרים את זה. מעינם מתביישים להגיד דבר שידינו נכון מבחינה מדע. אז זה מה שאומר כאן. ולפי שאנחנו מקהלות בני האדם בשפל השפלים במקום, ובמעלת המציאות ביחס לסובב אותנו, כן? גם האדם נמצא במקום הכי נמוך מבחינה רוחנית, כי יש דברים, נגיד, אנחנו השכל האחרון, אומר הרמב"ם, כן? הנברא היותר עליון מבחינת המעלה הרוחנית, זה המלאכים הנקראים חיות הקודש. זה מסביר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. ומזה יורדים לשרפים, לאופנים וכו' וכו', עד המלאך האחרון הנקרא בשם אישים. עד המלאך האחרון הנקרא אישים, ולמטה ממנו האדם, כן? שנמצא כל כולו בעולם לא שכלי, עם ארבע יסודות, אש, מים, רוח ואפר. בקיצור, מקום נמוך.
זה נקרא שאפשרות הבחירה של האדם מעלה אותו מעל המלאך.
הרמב״ם לא אומר את זה. אתה קראת את זה במקור אחר. כן, זה ברור. אבל הרמב״ם לא מקבל את זה. ובמעלת המציאות ביחס לסובב אותנו, והוא יתעלה נעלה על כל נעלה באמיתת מציאות וגדולה ורוממות. לא עליונות מקום. ורצה, יתעלה במה שרצה להגיע המדע מאיתו ושפע הנבואה לחדים ממנו, כמן שריבונו של עולם. גדול, גבוה מאוד. מה פירוש הדבר שכזה שהוא גבוה? הכוונה שהמציאות שלו היא מציאות עיקרית יותר מהמציאות שלנו. כיוון שהוא מוכרח המציאות, וכל המציאות כולה היא אפשרית המציאות. זה מושגים ברורים? מה זה מוכרח המציאות לעומת אפשרי המציאות?
כן, אבל זה לא נכון שאנחנו גם מוכרחי המציאות?
אנחנו לא מוכרחי המציאות. עובדה, אנחנו יכולים להיוולד, יכולים למות, יכולים לא להיות בכלל.
לא, אבל זה לא אנחנו, אנחנו, זה האדם בכלל.
גם האדם יכול לא להיות. עובדה, פעם לא היו בני אדם, ויכול להיות שיום אחד לא יהיו. זאת אומרת, אנחנו לא מוכרחי המציאות. אנחנו אפשריי המציאות.
שהקדוש ברוך הוא יכול בלי האדם?
בוודאי.
לא, אבל...
הוא יכול.
הכל העניין שללא האדם, מה שווה המציאות ללא האדם?
המציאות לא שווה כלום, הקדוש ברוך הוא שווה.
לפני בו אדם היה אלוהים, לא היה דוד השם.
יש טוב, שם הוויה זה ההתגלות של האלוה אל האדם. זה נכון. הדבר הזה לא היה קורה אלמלא האדם. זה נכון. אז תאמר שיש חיסרון באלוהות אלמלא ההתגלות של האל האדם. זה נכון אחרי שהיה רצון שתהיה מציאות. הבנת? זה חשוב מאוד השאלה שלך. זאת אומרת, אנחנו אומרים שריבונו של עולם זקוק לאדם כדי שיתגדל שמו, כן? וכולי. כן, קידוש השם בתחתונים וכו'. כל הדברים האלה...
זה יהיה יותר מעשי, זה יהיה יותר
על הפועל. נכון, נכון. ואילמה לזה, כביכול, יש חיסרון באלוהות. כן, אם זה לא קורה, כביכול יש צער למעלה, הוא מצער השכינה. למה יש צער השכינה? כי ישראל בגלות. כן, צריך לפקוט על זה כל פעם בתיקון חצות.
זה מה שאמרת, שאמת מארץ תצמח.
נכון, שזה בא במין האדם, אמת מארץ תצמח, בבריאת האדם. והמדרש הזה בבראשית רבה. אז לכאורה, כל מה שאומר הרמב״ם כאן בתור תיאולוג מתייוון כביכול, כן, שהאלוהים איננו זקוק לאדם, זה לכאורה לא נכון. הנה, אנחנו רואים המדרשים מלאים על ימין ועל שמאל מהזיקיקות של הבורא לאדם. נכון? זו השאלה שלך. תשובה. ריבונו של עולם רצה להיות זקוק. אז הוא עושה את זה ברצינות.
בגלל הרצון.
הוא רוצה להיות נצרך. אבל אין הכרח אונתולוגי מהותי בהזדקקות הזאת. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים שאלמלא הנברא אין התגלות, ואז יש חיסרון, זה נכון רק אחרי שהיה רצון שתהיה התגלות. אבל לפני הרצון הזה, כל כל השלמות הזאת נמצאת בו, כביכול, במעמד יותר שלם.
אבל היא יכולה להיות מציאותו בלי רצונו?
כן, זה החידוש של המקובלים. זה החידוש של המקובלים. שיכול להיות רצונו, מציאותו בלי רצונו. ושכל הבריאה זה התגלות הרצון. אז אם כן יש, אפשר להכין פה במרכאות, כן, במצבים, אי אפשר להגיד את זה בצורה סכמטית כל כך. האלוהות, והאלוהות מולידה רצון. כלומר, יש רצון להיות רוצה. כן, ראשית הרצון. שזה נעלם לגמרי, ומתוך הרצון הזה יש דברים הנרצים. זה נכון שלפי הרמב״ם זה יותר קשה לקבל, כי לפי הרמב״ם הרצון האלוהי זה האלוהות עצמה. אז תהיה באמת בעיה. כלומר, אז לכאורה, הבריאה היא הכרח קדום. כן? זאת השאלה הגדולה שהמהר"ל שואל על הרמב״ם.
ולכן האדם הוא הכרח
המציאות. כל המציאות כולה, לפי אריסטו, כל המציאות כולה מוכרחת.
כרגע דיברנו על האדם, יוצא לי כאן.
טוב, זה מעבר לחלק שלנו.
של לפי הרמב״ם.
אחרי 7,000 שנה אנחנו לא יכולים לדעת.
הרמב״ם לא אומר את זה.
לא יכולים להבין.
מה שאני הסברתי בפרק חלק, כן, מתגמנת לזה, שאנחנו לא יכולים לראות הלאה. אבל הרמב״ם חולק על זה. כן, כל מה שהסברתי זה לפי דעת המקובלים, אבל לפי הרמב״ם, המציאות היא אינסופית כלפי העתיד. אבל זו השאלה שהמהר"ל שואל את הרמב״ם.
קבלה, איך אומרים, בנכתב, אי אפשר לעשות יותר מדי בנכתב.
זה נכון, אבל לפי הרמב״ם זה נגלה. כלומר, לפי הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא רצונו, וכשם שהוא מוכרח המציאות, כך רצונו מוכרח המציאות. לכן מושג הבריאה אצל הרמב״ם הוא מושג מאוד קשה לקבל. זאת הקושיה שהמהר"ל שואל על הרמב״ם, בדרך חיים, פרק 5.
מה השאלה?
הוא אומר, אם אתה אומר שהרצון זה האלוקות, אז איך אתה מסביר את בריאת העולם? בריאת העולם, הכוונה שיש שינוי ברצון. שעד עכשיו איננו רוצה לברוא, מכאן ואילך רוצה לברוא. איך אפשר להסביר את זה? הרי אין שינוי בבורא.
זה הבורא.
מה? אתה אומר, יש שלב שבו הוא לא רוצה, שלב שהוא רוצה. מה זה המעבר הזה? זה שינוי. נכון? עד עכשיו אני לא רוצה. עכשיו אני רוצה. איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא השתנה?
אני אסתדר עם בני עולם אתם מחריבה.
תלוי, אם אתה מסתכל על זה.
מה, איך זה מסתדר? מה שאמר עלו? ראה, מושג הבריאה בכלל.
לא. כן.
טוב, זה עוד שאלה, רק רגע. אנחנו בינתיים מקשים על הרמב״ם מהמושג של בריאה.
לא, אפשר לסדר את זה, בריאה למדנו אחרי זה. שתמיד הייתה בריאה והחווה, בריאה והחווה.
לפי אפלטון, כן.
זה נכון. אין כאן קושייה.
זה נכון. אפשר לצדר את זה ככה. אבל זה לא פשוט.
כתוב במפורש, בארץ הייתה תוהו ובוהו. זאת אומרת שהייתה ארץ.
הייתה. השאלה, אבל אם יש התחלה לכל זה.
אבל אם אפילו אם הייתה, אבל...
זה אפשרי, שוב, בהסבר של המקובלים, בונה עולת ומחריבם, זה כוונה יחד לגמרי. כוונה היא שיש השתלשלות של עולמות, עד נקודה שהיא נקראת נקודת עולם הזה, שבתוכה יש הזמן. אבל השאלה אם אנחנו יכולים להגיד שהזמן הוא קדום. ותמיד יש איזה נקודת חידוש, לפי כל השיטות, גם לפי בונה עולמות ומחריבם. והנקודת החידוש הזאת היא זו שקשה לרמב״ם. במיוחד שהרמב״ם במפורש מתנגד למדרש הזה. הוא אומר את זה בפרק בחלק שני. הוא אומר שאי אפשר לקבל את זה.
אמר המחל סולל את זה אל רק אם זה בסמוך מאוד לעולם של הבריאה. זאת אומרת, כוח השינוי מדבר מעולם של קרוב לעולם הבריאה. זה המלכות.
כן. אבל לא שינוי בעצמות, ודאי. גם הרמב״ם מסכים לזה. רק יש לזה קושי. איך הוא יסביר?
אפשר לומר שאין כאן קושייה, כי אתה מדבר כאן במעבר מזמן לזמן, הוא רצה ועכשיו לא רוצה.
טוב, זה נכון.
הוא עבר עובר עתיד.
כיוון שהזמן, אני אומר, הוא פנימי לבריאה, אז יש יישוב לזה. זה היישוב של הארי, בתחילת התחלה. טוב, על כל פנים, כשאנחנו אומרים, כל זה היה כדי להסביר מה המושג של אפשרי המציאות לעומת מוכרח המציאות. אגב, צריך להשלים את זה, יש מושג שלישי, נמנע המציאות. זה בחלוקה הלוגית. כל דבר הוא או מוכרח, או אפשרי, או נמנע. אז כן, עליון הכוונה פה ביחס להכרחיות המציאות. ורצה יתעלה, אני כאן קורא בשורה השנייה בעמוד כפרט, ורצה יתעלה במה שרצה להגיע מדע מאיתו, כן, הוא רצה להודיע משהו, כן, לנבראים. איך הקדוש ברוך הוא מודיע את זה? ושפע נבואה על אחדים ממנו. כן, הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בשני אופנים. יש מדע הבא מאיתו, ושפע נבואה. ייתכן שפה הרבה מתכוון לשני דברים, כלומר, יש מדע הבא ממנו דרך החוכמה ונבואה על ידי הנבואה. ייתכן שהוא מתכוון אותו הדבר. זה לא ברור מכאן. אז קרא ניחת החזון על הנביא, או השראת השכינה במקום מסוים, אז קרא, סליחה, ניחת החזון על הנביא, או השראת השכינה במקום מסוים, ירידה. וקרא הסתלקות אותו המצב הנבואי מן האדם, או סילוק השכינה מן המקום, עלייה. אם כן, כל ירידה ועלייה שתמצאים מיוחסים לבורא יתעלה, אין הכוונה בהם, אלא עניין זה. וכן, הכוונה עליית מעלה, שהמקום הזה, נגיד, שבו שורה השכינה, הוא מקום שאפשר בו לקבל ידיעה נבואית מאת השם. לכן נקרא שהקדוש ברוך הוא ירד לשם. זה אין הכוונה שהוא בעצמותו יורד, כי הרי איננו שם בחומר, אלא הכוונה שהמקום הזה נעשה מסוגל לקבלת מדע כזה. זה מסביר מדוע בית המקדש קשור בנבואה תמיד. כשיש מקדש, יש נבואה. אין מקדש, אין נבואה. בגדול, כן, אמר. מה? כי מהו המקדש? הוא המקום שבו שורה השכינה, פירוש הדבר. המקום שבו יש אפשרות לקבל את המדע הזה. זה נגיד, זה מהותי להגדרה של המקדש. כתוב על יונה הנביא, כן? יונה בן אמיתי, שהיה מגיע לשמחת בית השואבה, ומשם מתנבא. לכן נקרא בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש. זה מסביר גם הרבה דברים שקרו במהלך ההיסטוריה. איך זה שהמדעים, הייתי אומר, החילוניים, או הפילוסופיה, או הדת, כל זה התפתח עם החורבן של בית ראשון. מבחינה היסטורית, אנחנו רואים שחורבן בית ראשון זה המעבר החד מאוד לתרבות הסוקרטית והאילך. וזה אפשרי בגלל שאז נסתלקה שכינה, כלומר, הכישרון הנבואי נעלם מבני אדם, ותפס את מקומו האינטלקט המנותק מצד עצמו. ואז האינטלקט הזה, בשילובו עם הרגש, בונה את הדתות, או את הפילוסופיה, או את המדעים. זה מובן? לא, יש כישרון ויש מדע. מה שאנחנו קוראים מדע זה הכוונה ההפשטה. כלומר, לבנות פירמידה זה כישרון מעשי. כמובן, צריך בשביל זה לחשוב הרבה. כן? כלומר, זה העיוני שבמעשי, מה שהרמב"ם קורא לו מלאכת מחשבת, אבל זה מלאכה. מה שאין כן, נגיד, המתמטיקה, זה המצאה פוסט בית ראשון. זה מובן יותר. כלומר, המחשבה המופשטת, הניסיון לייצר את, למשל, באסתטיקה. עד אולימפיה, אז מה היו עושים? היו עושים דברים יפים. באולימפיה החליטו לעשות את מדע היפה. אנחנו נגדיר מה נקרא יפה. ואז אריסטו יכתוב ספר, פואטיקה על השירה. כן? יהיו ספרים לאסתטיקה וכדומה. אנחנו ננסה לבנות הגדרה מדעית כוללת. שבו הדברים, כל היצירות האומנותיות, למשל, תהיינה רק מקרים פרטיים של אותו המדע הכולל. כן?
זה אפשרי.
הם ניסו את זה על כל פנים. כן, טוב, זה כל השאלה. האם בכלל אפשר לדבר על אובייקטיביות באומנות או לא? טוב, זו שאלה שאני משאיר אותה פתוחה. זו שאלה שאתה צריך לעשות בה. טוב. למשל, בתקופת הרנסנס החליטו שהאדריכלות של הזמן העתיק זה האידאה. ידוע לך. תקופת הרנסנס, מאה ה-16. אז החליטו, כן, שהאדריכלות העתיקה של יוון הקלאסית זה הצורה האידאלית. לא, החליטו ככה, אני יודע. מוכרחים לומר שבעצם האומנות היא התגלות של נפש של, של חברה מסוימת. כלומר, דרך האומנות יכול לברר מהי הנפש של אותה אומה. זה הרבה יותר מורכב מכן. זה לא דבר מדעי כל כך. טוב. וכן, אם חלה מכה על אומה או על אקלים, כפי רצונו המוקדם אשר מקדימים ספרי הנבואה לפני תיאור אותה המכה. כלומר, יש מכת הרבה על מצרים. ולמה יש מכת הרבה? כי הקדוש ברוך הוא רצה. הוא הודיע. הוא אומר, ואם אתה לא תשלח את בני ישראל, יהיה הרבה מחר. אז מה קורה? שאותם, לפני תיאור אותה המכה, שאותם האנשים פקד השם את מעשיהם. ואחר כך הביא עליהם את העונש, הרי הוא מכנה גם את העניין הזה בירידה. מפני ש... כן, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ועברתי בארץ מצרים. מפני שהאדם קל בכדי שיפקדו מעשה ויינש עליהם אלמלא הרצון. כלומר, אם מצד החוכמה, באמת, וכי, מה זה משנה אם האדם רצח או נתן צדקה? וכי ראוי לסיבה הראשונה להתעניין בשפיות האלה? אבל מכיוון שלריבונו של עולם מלבד החוכמה יש גם הרצון, הרצון יורד את פרטי הפרטים. הוא מתעניין בהאם אכלת ארוחת בוקר עם ברכת המזון או בלי ברכת המזון. זה משמעי. וכבר נדבר, זה הבעיה, שאת הפילוסופים האלוהי אינו מסוגל לרצות. זה גדול בשבילו. וכבר נדבר זה בספרי הנבואה, ונאמר, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, רומז לעניין זה. לפיכך קינה את זה בירידה, אמר הווה נרדה ונבלה שם שפתם, קשור לפרשת השבוע, וירד השם נראות הרדנה והראה. וכל עניין, כל העניין שמה של הירידה שלושה פעמים, כתוב שם הרדנה והראה, זה בסדום והמואה, הוא חלות העונש באנשי העולם השפל. זה לא פשוט כל כך, ייתכן היה להסביר את זה אחרת, כי הרמב"ם מסביר שהירידה שייכת בשני אופנים, או בדרך התגלות איזושהי ידיעה אלוהית, או בתור עונש, נכון? עכשיו, כל מה שייך לסדום ועמורה, או לדור הפלגה, הרמב״ם כאן מסביר את זה כעונש, נכון? למה לא ידבר על התגלות?
העונש זה גם התגלות.
זה גם נכון. וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי עליהם, והוציא את בני ישראל מתוכם. אז כלומר, יש פה... יש פה כנראה שורש שני הדברים. הקדוש ברוך הוא מדבר דרך המכות.
למה
הרמב״ם מתעכב בצורה לא, זה שאלה רטורית. הרמב״ם לא חייב לקבל את הפירוש שלי. אני רק אומר שייתכן גם להסביר שכל מה שקרה שם במגדל בבל, מלבד העונש, זה גם היה התגלות. או כמו שאתה אומר, שהעונש עצמו הוא ההתגלות. כי אנחנו רואים, נגיד בזיכרונות של העמים העתיקים, הם מדברים על התגלות קדומה. עוד מלפני מעמד הר סיני. גם אנחנו קצת מדברים על זה, כן? שבע מצוות בני נוח. מי נתן את השבע מצוות האלה? הקדוש ברוך הוא נתן. איך הוא נתן? נתגלה לפני אדם. כלומר, ייתכן שהייתה התגלות קדמונית עוד לפני מעמד הר סיני לאומות העולם. ומזה נשאר משהו בזיכרון הקולקטיבי של האנושות.
מה
קרה
ההתגלות?
מעמד הר סיני, אתה יודע מה זה?
לא, אבל לפני
מעמד. אז גם, הר סיני גם כן. אתה
יודע את זה בזיכרון שהייתה התגלות?
לחכמים שלהם, זה כתוב לדעת בדיוק, כן? אבל הם מדברים על זה. שהייתה להם? איפה זה כתוב? זה אתה יכול להסביר בכל מיני דברים. זה אפשרות אחת להסביר את המדרש הזה. כן? המהר"ל מסביר את זה אחר. המהר"ל אומר שהמדרש הזה בא להסביר מדוע האומות לא יכולות לקבל את התורה. כן? אז מספרים כאילו שנתגלה עם ככה. הזוהר אומר אחרת, מסביר את המדרש הזה שהקדוש ברוך הוא נתגלה לשרים של האומות, לכוח הרוחני המעמיד את אותה האומה. כלומר, יש התגלות דרך השר, וזה מה שהוליד במיתולוגיה העתיקה את כל הסיפורים האלה, שהייתה תקופה שהאלים היו מהלכים על הארץ. פעם כשהאלים היו גרים בארץ, מה זאת אומרת האלים היו גרים בארץ? את ההתגלות.
כל שאתם לביא אני הצרתי ובישרתי
כן, זאת השאלה למשל של יוב. יוב כל הזמן מתלונן, הקדוש ברוך הוא עזב אותי ובמקום זה אני סובל. עד שבסוף הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אז יוב אומר, סליחה, זה בסדר. הקדוש ברוך הוא לא הסביר לו למה הוא סובל, נכון? בספר יוב הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואז יוב מרוצה. מה פירוש ההתרצות הזאת של יוב? הוא מבין שגם בשעת המכה הקדוש ברוך הוא לא עזב אותו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו דרך המכה. זה הכוונה, ויען השם את איוב, מה המשך? מן השערה ויומה. כלומר, דרך הצערות של איוב, המסעירות את רוחו, שם נמצא השם. אז זה בסדר.
זה
כן?
דרך הסבל, זה גם איתו.
כן, זה גם דרך. זאת שאלה טובה, אבל למה את שואלת לי רק את השאלה הזאת? איך אני מסביר, למשל, שלח תשלח את האם? או איך... כן, שם כתוב בני האלוהים, לא כתוב האלוהים. אנחנו מדברים כאן התגלות האלוהים. בני האלוהים זה משהו אחר. מה זה? זה כל מיני פירושים. את יכולה להגיד שהכוונה למלאכים, אפשר להגיד שהכוונה ליצורים מן החלל החיצון, אפשר להגיד שזה בני השרים והשופטים, אפשר להגיד שזה בני שט. כן, יצורים נקראים בני אלוהים. הרי יש בכלל אנשים שנקראים לא רק בני אלוהים אלא אלוהים ממש. כן, כלומר בני אדם נקראים אלוהים, למשל שופק, כן, לפי, כן, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, יש ויכוח. אני הלוויתי לך את זה, לא, מה פתאום, זה לא היה 100 שקל, זה היה רק 50 שקל. אומרת התורה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. הולכים לאלוהים. אשר ירשיעון אלוהים, ישלם שניים לרעהו. מה זה ירשיעון אלוהים? זה השופטים. אלוהים זה שם של הדיין. או למשל, כתוב, אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. אכן כי אדם תמותונו, אחד השרים תיפול. או יותר פסוק מפורש, אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. כלומר הוא שופט בין האלוהים. אז אין בעיה, הודו לאלוהי האלוהים. כן, אבל זה שייך לפרשת בראשית בשבוע שעבר. אבל בפשטות, אם אנחנו רואים לפי איך שהכוזרי לפחות הבין את פרשת בראשית, בין האלוהים זה בני שט, ובנות האדם זה בנות קין. והיה מין, היו שתי תרבויות אז לפי זה. כן, כתוב, בדמותו כצלמו זה שט. וזה בצלם אלוהים, הכוונה. ובני קין לא נבראו בצלם אלוהים. ואז היו שתי תרבויות, תרבות...
מה פירוש בני קין לא נבראו בצלם אלוהים?
לא כתוב, כתוב ותלת בן. כן, לא כתוב ותלת בדמותה כצלמה.
אבל זה שושלת של הראשונים, אז מה שאני עושה?
עובדה שלגבי שט התורה מציינת ויולד בדמותו כצלמו את שט.
אנחנו בני קין או בני שט?
אנחנו בני נוח.
אז אנחנו יכולים להיות צלם אלוהים?
ודאי, אבל מה שמעניין מאוד,
כתוב.
רגע, יוצא לפי זה שתולדות שט הם נושאי הצלם. כן? זו הייתה תרבות שכל עניינה לעסוק בדברים אלוהיים, הם בני האלוהים. ואילו בני קין עוסקים לפחות לפי העדות המפורשת של התורה בבידור, בכלכלה ובנשק. נכון? מפורש, נכון? כתוב שמה, יש אחד שעושה במוזיקה שמה, יש אחד שלוטש נחושת וברזל, והאחר שעושה אוהל ומקנה. כן? כלומר, זה הצרכים החומריים של האדם. ואחות תובל קין נעמה, ולא מציינים מה המקצוע שלה, ויש להניח שזה גם שייך לדברים האלה. על כל פנים, לפי המדרש, נוח התחתן עם נעמה, שהייתה מבנות קין. יוצא לפי זה ששם חם ויפת, אבות האנושות שאחרי המבול, נקראים בשם גיבורים לפי התורה. כן? אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם עד שישב. יוצא לפי זה שכשמערבים את שתי התרבויות האלה, אפשר ליצור גזע חדש, כביכול, גזע הגיבורים. וזה בני שם חם ויפת. זאת אומרת, אנחנו. אנחנו הגיבורים. מה פירוש הדבר גיבורים? אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. כלומר, הנביא, כדי להיות נביא, צריך גם להיות גיבור. פירוש הדבר חזק בגופו. כי זאת גבורה לאחד בבת אחת את האידאל החומרי עם האידאל הרוחני. גם בבני האלוהים ובבנות האדם כאחד. זהו. הנבואה דורשת גבורה פיזית, כן. בהחלט. בוודאי. זה הרמב"ם אומר, כשאדם מתנבא הוא מתעלף. אם הוא חלש מדי, הוא ימות מזה. פשוט. לא, אבל הגבורה היא גם תכונה בנפש. כלומר, הגבורה הפיזית היא מגלה על תכונה בנפש. זה לא לעומת זה.
זאת אומרת, האדם אומר, צריך להיות 1.90 מטר, ורוחב 90.
כן, בהחלט. אפילו יש גמרא מפורשת, אלא נבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר, הוא גבה קומה, הוא צריך להיות גבוה. יש גם מקום אחד כתוב שהוא צריך להיות ענב, כן? זה הולך ביחד. אם הוא גבוה, אז הוא צריך להיות ענב. עשיר, כדי שלא יהיו לו צרות. הרי העניות מקטינה את האופקים של האדם. אדם שכל הזמן דואג על כל גרוש, זה אדם שחי חיים מצומצמים. ואז הוא לא יכול לחשוב על דברים גדולים. לא יכול... בכלל, צריך לזכור, באופן כללי, הנבואה ניתנה לאדם השלם, לא לאדם שחסר לו משהו. כי הרבה פעמים רואים תופעות פרפסיכולוגיות ותופעות אקסטטיות, מיסטיות וכל מיני דברים כאלה, אצל אנשים שיש להם איזשהו תסביר, חסר להם משהו, אז זה בא להשלים את החסר. הנבואה באה להשלים את מה שחסר להם. אז זאת נבואה של תסביך. כדי שהנבואה תהיה בריאה, צריך להיות נבואה לאדם שלא חסר לו דבר באשר הוא אדם. כן, לכן צריך להיות עשיר, כמובן. כן.
שבאותם דבר שיש גבורה טובה, שנראה חילובים בגבורה, מגביל חסד, שמאפשר את הבריאה, אז יש גם גבורה מצד הרב. שהאדם הראשון שהתנה לו כל התורה, את המתנימותו, הוא רוצה להגביל אותו ולקחור ברע, הגבלה שלו היא גם כן גבורה.
כן.
להגביל בפר טוב שהוא בתוך
חייו. בהחלט. גבורה זה כינוי כללי לכבישה. כל דבר שכובש נקרא גיבור. זה יכול להיות טובה, יכול להיות רע. נכון, יש לי. וזה רע. נכון, לכן שמה הפסוק אומר, הם הגיבורים אשר מעולם, אנשי השם. אז יש פה שני סוגי אנשים, יש גיבורים ויש אנשי השם. וחז"ל אמרו, מה זה אנשי השם? שהביאו שיממון לעולם. שעשו את העולם כשממה.
אז יש לי... אז הם היו הרפאים, אז
הרפאים זה משהו אחר. שם גם כן מדובר, שם הנפילים היו בארץ וכו'. כן? לא כתוב שזה בא, לא כתוב מפורש, לא ברור איפה זה בא.
אומרים שזה אוג מלך הבשן.
כן, כן, שמעזה ועזאל. כן, כן, כי הוא היה מין ענק כזה, כן. כן, יש כל מיני אוכלוסיות קדומות של האנושות, שאנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה הם באים. הגרמנים זכרו את זה, קראו לזה ניבלונגן, הם דיברו על כל מיני ענקים קדמונים וכו'. כן? למשל, יש כל מיני אבנים בכל מיני מקומות בעולם. דולמנים ומנהירים, כן?
באנגליה.
מה? באנגליה, יש גם בהודו, יש גם בארץ, בגולן.
בקטנים
חסר. יש מקום שנקרא תל רפאים, קוראים לזה, בגולן.
כן.
כן, איזה מעגל כזה, לא יודעים איפה זה, אבנים.
לא, אבנים מנהירים,
יש כל מיני. כן, מנהירים כאלה, כן? אז לא יודעים מאיפה זה בא. אז תמיד היו נטיות לייחס את זה לאוכלוסיות הקדומות האלה. גם התורה מדברת על זה.
היה אמור מלך
חיות. איזה חיות? כן, יש כל מיני אגדות כאלה. אבל כל מיני שייך לזה. הממותות. הממותות זה ייצור פרה-היסטורי, זה משהו אחר. אם כי האדם ראה את אחרוני הממותות. בסך הכל, הממותות האחרונות היו לפני 10,000 שנה. כבר אז היו בני אדם, מן הסתם שהם נפגשו. טוב. אם כן, איפה אנחנו? כן, כל זה בגלל שדיברנו על ההתגלות הקדומה שהייתה לבני אדם, כן? אבל העניין הראשון, כלומר, עניין החזון והעלות, רבים הם. וירדתי, שלום, ודיברתי עמך, וירד השם על הר סיני. ירד השם לעיני כל העם, ויעל מעליו אלוהים, ויעל אלוהים מעל אברהם. כן, אנחנו גם רואים מגמה, אחת מהמגמות הנסתרות שיש בספר מורה נבוכים, זה להסביר את הכוזרי בצורה פילוסופית, אם אפשר לומר ככה. כן, הרי ספר הכוזרי כל הזמן מדבר על ההתפלגות של האנושות ליהודים שונים. ואומות העולם כקליפות, מסביב לסגולה. שהיא הפרי, כלומר עם ישראל העובר כעמוד השדרה בתוך האנושות. והמאמץ פה של הרמב״ם זה לקחת דוגמאות מכל מיני פסוקים השייכים לעניין הזה ולהסביר אותם במנותק. כן, זאת אומרת, אנחנו רואים באופן קבוע ירידת השם אצל אומות העולם בבחינת שם אלוהים, כלומר דרך העונש, ואצל ישראל בבחינת שם הוויה, כלומר דרך ההתגלות הנבואית.
כן.
דרך ישראל, כן. אבל אומרו, זה בעצם בא להסביר יש פסוק כזה, כן? וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי עליהם, והוציא את בני ישראל מתוכם. זאת אומרת שכל המכות של מצרים זה התגלות השם למצרים בלבד. אין שם שום התגלות לעם ישראל. עם ישראל פסיבי בתוך הסיפור הזה. וההתגלות היא בבחינת 10 מכות. אחר כך ה-10 מכות האלה הופכות להיות 10 הדיברות בהר סיני. כן? כל אחד לפי הכלי שלו מקבל את זה. זאת אומרת שאם היינו נגיד מסיימים את הסיפור של התורה בסוף ה-10 מכות, אז היינו אומרים ככה: הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא בו את האדם והתגלה אליו. למי? למצרים.
בגלל זה רק אחרי
שהקדוש ברוך הוא התגלה
בני ישראל
בקטע מסוף, אז פעמינו נכון, בכלל לא ידעו מי. רק ויאמינו בשם ומשה עבדו, כן, ויראו העם את השם. מתי? רק בים סוף. אבל אומרו משה עלה אל האלוהים, הרי הוא מן העניין השלישי, נוסף על אליותו גם עלה אל ראש ההר אשר חנה עליו האור הנברא. לא שהשם יתעלה, יש לו מקום שעולים אליו ויורדים ממנו, יתעלה מדמיונות השכלים לעלה לעלה. מכאן שהוא כתב את זה בעשרת ימי תשובה, פרק י"א, ישיבה. עיקר הנחת שם זה בלשוננו לישיבה, ואלי הכהן יושב על הכיסא. וכיוון שהאדם היושב מונח ויציב באופן יציבותו תנוחתו המושלם ביותר, ושלם זה לכל מצב יציב בתנוחה שאינה משתנית. אמר בהבטחת ירושלים בקיום וביציבות, כשהיא ברום המעלות ורעמה וישבה תחתיה, ואמר מושיב יעקר את הבית, כן, ורעמה וישבה תחתיה, ואמר מושיב יעקר את הבית, עניינו מניח לה ומייצבה. ולפי העניין הזה האחרון נאמר עליו יתעלה, אתה השם לעולם תשב, היושבי בשמיים, יושב בשמיים היציב, אשר לא ישתנה בשום אופן מאופני השינוי, לא שינוי עצמי, ואין לו מצב מסוים זולת עצמותו שאז ישתנה בו. וגם שאז, יש פה טעות? אין לו מצב מסוים זולת עצמותו שאז ישתנה בו, וגם אין יחסו לזולתו, לזולת משתנה, כי אין יחס בינו לבין הזולת שישתנה באותו היחס כמו שהתבאר בפרק נון משהו. וכאן יחליט על היותו בלתי משתנה כלל ולא בשום פנים, כמו שבאר ואמר כי אני השם לא שניתי שום שינוי כלל. לכן זה נקרא ישיבה. אגב, כל הביטויים האלה, כל פעם הרמב״ם צריך להסביר אותם, כן? לכאורה זו תחושה מאוד מוזרה. כל התורה כולה מדברת בשפה שאנחנו צריכים להסביר אותה, שפה תיאורית. צריך לומר כך, שבדמיון של האדם כל הביטויים האלה הם נכונים, וזה במיתולוגיה בא לידי ביטוי. כלומר, המיתולוגיה זה אותה ידיעה אלוקית המנותקת מן השכל. כשיש דמיון בלבד, אז מדמיינים את האלים יושבים או הולכים או אוכלים ושותים או עולים ויורדים. בחיבור עם השכל זה מתעלה אל הנבואה. אבל יש משמעות לזה שהנבואה תופיע דרך הדמיונות האלה. כתוב וביד הנביאים אדמה. זה ההבדל בין החכם לנביא, שהחכם משיג דרך שכלו, והנביא השפע האלוהי בא אליו גם דרך הדמיון. והשאלה היא למה? מה זה טוב שהנבואה תהיה דרך הדמיון?
הנביא צריך להעביר את זה לאחרים?
אז אתה אומר זה אמצעי דידקטי. כיוון שהוא צריך להסביר את זה לאחרים, הוא צריך לספר להם כל מיני סיפורים כאלה מוזרים, כן? ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה, כל כן? שעות אחת. אבל דווקא אז כשהוא מעביר את זה לאחרים הוא מבלבל אותם.
אבל הוא לא יכול להעביר את זה לכל העם בצורה סופית.
למה? החכמים עשו את זה, החכמים, הרבנים.
אבל הם לא העבירו את זה לכל העם.
למה? היד בשולחן ערוך, בכל בית יש עד רבה. אלא שהרמח"ל אומר שזה כדי לזעזע את רצון הנביא. הנביא צריך להשתנות, מה שמשנה את הנפש זה הדמיון, לכן צריך דמיונות מסוג מסוים, השכל לא מספיק. וכאן יחליט על אותו בלתי משתנה כלל ולא בשום פנים, כמו שבאר ואמר כי אני השם לא שניתי שום שינוי כלל. ולעניין זה מכנים בישיבה בכל מקום שיוחסה לו התעלות. ומה שמייחסים אותה לשמיים ברוב המקומות, כן, כמו היושבי בשמיים, מפני שהשמיים הם שאין בהם שינוי ולא התחלפות, כלומר שאין פריטי המשתנים, כפי שמשתנים פריטי האהובים ונפסדים שבארץ. כן, השמיים זה דבר קבוע, אין שם הרבה שינוי. כן, מאז שבני אדם זוכים את השמש, תמיד נראית אותו דבר. וכן, אם יוחס יתעלה אותו היחס האמור בשיתוף אל מיני הנמצאים אהובים ונפסדים, נאמר גם על כך יושב, לפי שאותם המינים תמידיים וסדורים ויציבים במציאות, כמציאות פריטי השמיים, אמר היושב על חוג הארץ, הקיים היציב על היקף הארץ, כלומר תדירותה. רומז לדברים המתהווים בה בתדירות, ואמר השם למבול ישב, כלומר שבעת שינוי מצב הארץ והפסדה, אין לפניו יתעלה שינוי יחס, אלא יחסו אליהם כשהם אוהבים או נפסדים יחס שווה קיים ועומד, כי אותו היחס לבני האהובים לא לפריטיהם. כן, והמין הוא קבוע, המין הכוונה הסוג, יתבודן בכל לשון ישיבה שתמצא כלפי השם תמצא עינה בעיני. אנחנו ממשיכים, כן, בשיעור השלישי, הלו הוא